הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
שלום, בוקר טוב לגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות כלים לשינוי בחיים.
שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, חודש
שבוע
טוב.
שבוע נפלא, כן, מחר ראש חודש, ברכנו את החודש בשבת, נכון. ושבאמת אומרים שבת שיהיו בשורות טובות, הלוואי.
אמן. אז באמת, התחלנו לדבר על כוחו של דיבור, על כוחה של המילה. על המקום הזה שבו בעצם דברים נאמרים, וכאשר הם נאמרים בהטיה קלה, בשבוע שעבר דיברנו על אם וכאשר, אז היום הייתי רוצה לשים דגש על המשמעות של האופן שאנחנו מאזינים לדברים כשהם נאמרים. יש לנו נטייה לעשות דרמה מכל דבר, קודם כל דרמה שמה אותי במרכז, כי פגעו בי, אמרו לי, עשו לי, תראי מה חוויתי, תראי מה קרה לי, תראי מה היה שם עבורי. ובעצם מאותו רגע אני זאת שהעולם מתבונן וקשוב למה שהיה לו. אבל כאשר באמת מישהו מנהל איתי שיחה, כלשהי, הרי הוא אומר מילים שרובם הם הכללות. כך פתחנו את השיחות על הנושא של דיבור וכוחן של מילה, כוחן של מילים, על זה שבעצם יש לנו נטייה להגיד דברים מאוד בהכללה. מתי אני יכולה בעצם לגרום להכללה הזאת להיות פחותת ערך מבלי שהפכתי את האדם שהכליל את המילה לפחות ערך, מבלי שהפכתי אותו להגיד לו, או מה אתה מדבר שטויות, אתה תמיד מגזים, את תמיד מגזימה, תמיד דברים קורים לך כמו שאת רוצה, את אף פעם לא מבינה, את אף פעם לא קשובה. אז תמיד הכוח של להטות שיחה הוא כוח של השאלה. לשאלה יש כוח מאוד גדול. אל תרבו לתת תשובות או דעות או הכללות או לקבוע מה היה בשיחה. תרבו לשאול שאלות. שאלות בדרך כלל גורמות. גם לנו וגם לאדם שאמר מה שאמר עלינו, לחשוב ובעצם לדייק, ולפעמים ההכללות שנאמרו כבר הם לא בתוקף. נגיד, ילד יכול להגיד, את אינך אוהבת אותי. איך אתה יודע שאני אינני אוהבת אותך? שאלה מהסוג הזה לא אומרת, מה אתה מדבר שטויות? מה אתה לא רואה מה אני עושה בשבילך בתור אמא? מה עוד אתה צריך כדי שתיווכח שאני אוהבת אותך? כל הדברים האלה הם בעצם סותרים את החוויה שלו. בחוויה שלו אני אינני אוהבת אותו. ומה שאני עכשיו צריכה לעשות זה רק לשאול, איך אתה יודע שאינני אוהבת אותך? ואז מותר לו להביע את מה שהוא אומר. או, בעל יכול להגיד לאשתו, לך ולי אין תקשורת. בכלל. המילה בכלל, אתם זוכרות? כבר דיברנו עליה. היא הכללה. זאת אומרת, אין מציאות שכן יש תקשורת. אז למה אתה מתכוון כשאתה אומר עם תקשורת? וכיצד היית רוצה שהתקשורת תהיה בינינו? מה כן היית רוצה שיקרה בינינו? לא להגיד מה עם תקשורת, וכשאני מקשיבה לך, וכשאני מדברת איתך, לא להתגונן. לשאול שאלות שמאפשרות קודם כל להוריד את ההכללות הקשות שפוגעות בנו. הרי בכלל אין תקשורת. המילה בכלל, אם הוא היה מחליף אותה בלעית לעתים אין לנו תקשורת, אז כבר השאלה מתי העתים האלה היא יותר ברורה. כאשר מישהו אומר בכלל, זאת אומרת אין לי מה לדבר איתו, אומרים לי אנשים. יש מה לדבר איתו או איתה. יש לשאול מה כן היה אומר בינינו תקשורת. ומתי אתה חושב שאין בינינו תקשורת? או מתי אתה, או למה אתה מתכוון? או למשל, היא כל הזמן כועסת עליי. זה אומר שהיא לא אוהבת אותי. איך כעס קשור לאהבה? מותר לשאול שאלה כזאת. האם כשבעל כועס על אשתו, אז אשתה מרגישה שהוא לא אוהב אותה. אבל כשאבא כועס על בן, האבא מוכן, לא יודעת מה, להבטיח אלף הבטחות, שזה בשם האהבה, שאין קשר בין אהבה לכעס שצץ כרגע. ולמדוע בזוגיות זה קשור אחד בשני. אז לשאול את זה, האם כעסת פעם על מישהו שאתה אהבת? בעצם להוריד את המתח בשאלה מההכללה והתפיסה האמונתית הזאת שאין דבר כזה. אי אפשר שיקרה גם וגם, גם כעס וגם אהבה. מה שזה לא נכון, כולנו יודעים. לא נוח לי פה. בטח לא נוח לך, אתה לא עושה כלום בבית. בטח לא נוח לך, אנחנו אומרים. לא. בואו ננסה לבחון את זה ממקום אחר. בואו ננסה להפוך את זה למקום של שיחה, לא למקום של מתקיפים אותי ואני מתקיפה חזרה. הייתי שמחה אם היית משתף אותי במה ספציפית לא נוח לך. כי לא נוח לו, זה נשמע שכל הבית לא בסדר בשבילו. אוקיי, למשל, יש הכללות שנאמרות על אמונות, כבר דיברנו על זה פעם, כמדומני לפני שנה או משהו, דיברנו על אמונות, אמונות זה לא אמונה בהשם, זה בדברים שנאמרים. אז למשל, יש אמונה שבן אדם יכול להגיד, זה דבר רע להיות עקבי. מי אמר שזה דבר רע, תשאלי? רע יחסית למה? למה? מה זה אומר שזה רע? ואיך אתה יודע שזה דבר רע? או כאשר שכללה כולם, כן, או אף אחד, ההכללה הזאת היא אף פעם לא מקשיבה לאשתי, או אמא שלי אף פעם לא מקשיבה לי. מותר לשאול חזרה בעדינות, אף פעם, האם הייתה פעם אחת שהיא כן הקשיבה? בואו קודם נפריך את ההכללה. ההכללה היא מקשה על השיחה, היא מקשה על התקשורת. אף פעם, בכלל, תמיד, המילים האלה הם חומה, הם לא יוצרים תקשורת. בואו נפריך אותם, רק על ידי שאלות. לא למה תמיד אתה עם הכללות, למה תמיד אני צריכה לשמוע שאני אף פעם לא בסדר, למה אני צריכה תמיד, שימו לב, תמיד, המילה שלי תמיד אומרת כבר שזה גם הכללה. בואו נראה כל דבר לגופו של עניין, בואו לא, הילד הזה תמיד מקטר, הבעל שלי תמיד לא מרוצה. אפילו במחשבה הדבר הזה, הוא בעצם מקבע משהו שלא מאפשר לי תקשורת אחרת עם הבעל או עם הילד. יש מילים שנושאות בתוכם הכרח. חייב, מוכרח, צריך. אלה מילים שגם הם מאפיינות פעילות כפויה. אני חייב לשמור עליה, אני לא יכול... אני לא יכול לא לומר את האמת. אוקיי? או אני לא יכול לומר אמת. מה מחייב אותך לשמור עליה? מה יקרה אם לא תשמור עליה? מה יקרה אם כן תגיד אמת? זאת אומרת שבעצם כל המילים שהן נועלות ונותנות לנו תחושה של צודקת, תחושה של ביטחון, תחושה שאני יודעת על מה מדברים, תחושה של ודאות, אני מחזיקה את הנושא לועט ביד, הוא ברור לי. בשאלה זה כמו אם אני מחזיקה את הנושא כאגרוף ביד, בשאלה אני כאילו פותחת אצבע אחר אצבע אחר אצבע, והנה הנושא פרוס בפני שנינו על כף היד, מבלי שאחד הוא אגרוף והשני הוא שק החבטות. כאשר אני בעצם מוכנה לשמוע את השאלה מבלי לחשוב שאוי איך הוא אמר לי את זה, או איך הוא מעיז לחשוב ככה, או איזה חוצפה, או איזה חוסר הכרת הטוב, בעצם אני עוסקת בהתגוננות שלי במקום בהקשבה. יכולת ההקשבה זה לחזור לאדם שאומר ולצאת מתוך הנחה שהוא לא נגדי. אני מזכירה לכולנו, כולם בעד עצמם, אף אחד לא נגדי. זה לחזור בשאלה מאוד מכוונת שאומרת בוא תגיד לי או בוא תסביר לי או בוא נראה אם אנחנו שנינו מדברים על אותו נושא. אז למשל, הוא לא חייך אליי היום. הוא בטח כועס אליי. האם כאשר הוא לא כועס, הוא תמיד מחייך? לא. ההכללות האלה הן לא קיימות. וברגע שאני מבינה, ברגע שמישהו אומר, נגיד יצאתי מבית, ולא צלצלו לשמוע אם הגעתי והכל בסדר, ואני דווקא כן ציפיתי, וחשבתי שישאלו, הספקתי, הגעת בזמן, היה טוב. עכשיו, מה אני יכולה להגיד? אני יכולה להגיד, לא אכפת להם. זה הבעיה שלי להגיע בזמן, ולהם זה לא אכפת, נכון? אבל האם תמיד באמת המצב הזה שאני יוצאת מהבית הזה מצלצלים אליי? התשובה היא לא. וזה לא אומר שהם לא דואגים לי, זה לא אומר שלא חושבים עליי, זה לא אומר. לכן הפרשנות היא תמיד תהיה על ידי השאלה, אנחנו נפריך את העקביות של הפרשנות, או את כוחה של הפרשנות, או את כוחה של תוקפה של הפרשנות.
או את הסרטים שרצים לנו בראש.
מה?
את הסרטים שרצים לנו בראש, אנחנו הרי מפתחים מכל דבר.
בדיוק.
כן.
בדיוק. הוא תמיד מרגיז אותי. האם היה פעם שהוא לא הרגיז אותך? מיד שאת שואלת את זה, אז האדם השני מתרכך ואומר, טוב, נו, באמת, המילה תמיד לא הייתה כאן בשביל להגיד תמיד. אבל ברגע שאני מנטרלת את המילה תמיד מהאדם הזה, הוא בעצם נזכר שיש חוויות טובות עם האדם השני שמרגיז אותו. כאשר אנחנו נפגעים, אנחנו שוכחים את כל הטוב. כאשר אנחנו מתרגזים, אנחנו שוכחים את כל הנפלא עם עם הילד הזה, או עם הבעל הזה, עם ההורים האלה. וכאשר אני מוציאה את ההכללה, אותה אני מפרקת. זה מטען המוקש. מותר להיות פגיע, מותר להרגיש לא אהוב, מותר להרגיש לפעמים לא מספיק חשוב, ולא מספיק נספר. ומותר, זה מותר. וזה גם קורה, וזה גם טבעי. ההכללה הופכת את זה לטרגדיה. תמיד, אף פעם, לא משנה מה שאני עושה, אני אף פעם לא מצליח. האם פעם כן הצלחת? נו, גברת בולטון, נו באמת. בטח שהצלחתי פעם. אז אם הצלחת פעם, זה אומר שאת תצליחי עוד פעם. הצלחת, אולי הצלחת פעמיים, ושמונה פעמים לא הצלחת, אולי תצליחי ארבע, ושש פעמים לא תצליחי. אבל הצלחת פעם, אף פעם לא הצליח לי, זה מילה שסוגרת האופציה שהיא תהיה הצלחה. אז צריך לקחת בחשבון שכשבן אדם אומר, אף אחד בעולם לא אוהב אותי, ויש אדם אחד בעולם שקצת אוהב אותך, כן, סבא שלי. יופי, איך זה מתבטא כשהוא אוהב אותך? וכמה סבתא אוהבת אותך? גם 50%, הוא 100 היא 50. מי עוד אוהב אותך? טוב, אחותי הקטנה. זאת אומרת שבעצם מאותו רגע שפרצתי את המחסום הסוגר, המילה ההכללתית הזאת, המילה הסוגרת הזאת שאומרת אף פעם, תמיד זה לא יקרה, וכל המילים האלה הם בריח. ברגע שפתחתי את הבריח הזה, האופציה קיימת לשיחה מסוג אחר. אנחנו אומרים גם אף אחד לא משתנה. לפעמים אומרים לי את זה בסדנאות. אז אני אומרת, למי את מתכוונת? אף אחד. והרבה פעמים מאותו רגע מתחילה הסכמה לשינוי. ההכללה היא באוכרנו, היא מצד אחד נותנת לנו תחושת הגנה, שייכות כללית, שייכות לחברה, לעם, להתנהגות, לתרבות. מצד שני, היא מקבעת אותנו ואומרת, אין יציאת יחיד. אין דרך יחיד, אין אפשרות שלבד, אני אחולל את השינוי. אז בואו נפתח כל שיחה שנאמרת בהכללה, גם אצלנו פנימה, לפני שאנחנו באים ואומרים תמיד, או מוכרחים, או כל המילים המאוד מחייבות האלה, נחשוב וגם כאשר, ונשאל את עצמנו את השאלה, לא שאחר ישאל, אנחנו נשאל, באמת תמיד לילדה הזאת לא אכפת ממך? באמת תמיד אמא שלך מעדיפה לעזור לקלטה ולא לך? באמת? ואז נראה שהאמת היא מונחת שם איפשהו בין 20-30%. היא לא בין 100 ל-90.
כן.
אז יהי רצון באמת שניקח את המילים החסמות, החוסמות, המילים שהן בריח, ועל ידי השאלות נרקח את המילים האלה.
ונפתח, נפתח את המקום.
לאפשרות, נפתח שער לאפשרות חדשה. לראות את הדברים ממקום אחר, וגם ברגע שאני אומרת למוח, זה לא הכללה, המוח יכול להיות רגוע ושקט, שזה רק זמני, וזה רק הרגע, וזה רק בזמן הזה כשהילד בהתבגרות, וזה רק בזמן הזה שבא לי בלחץ בעבודה, או בלחץ מהיעדר עבודה. זה רק זמני כאשר העובד שלי עובר משהו, או אני עוברת משהו. הרגע הזה של להבין שזה רק לעכשיו ורק להרגע, וזה לא תמידיות, וזה לא נצח, וזה לא דורות, וזה לא זה מה יש, פותח בפני המוח שלי את האפשרויות, לזמן לי דברים חדשים בחיים ואופציות להסתכלות חדשה על אותה מציאות.
בעזרת השם שנזכה להיות במקום הזה של להיפתח באמת לאפשרויות חדשות ולאופציות נוספות.
אמן,
תודה
אמן.
רבה רחל בולטון.
חודש באמת נפלא.
מבורך ורק בשורות טובות. תודה רבה לגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים.